שלום וברכה. הרב זצ"ל, הרב קוק, עסק בתחומים רבים של המחשבה הישראלית והמחשבה האנושית בכלל, ולכן אי אפשר בשיעור אחד לסכם כמובן את כל תורתו. היום אנחנו נעסוק בנקודה שהיא נדונה, היא לא כל כך חדשה, אבל היחס בין האישיות הפרטית לבין כללות המציאות. אני אסביר למה אני מתכוון. לפעמים כשמבקרים בבית ספר, תודה רבה, יעבדוך עמים. מבקרים בבית ספר ומסתכלים על ספרים מקושקשים של הילדים ורואים מה כתב הילד המשועמם בכריכה של הספר. והוא כותב שם יוסי, משפחה, תגידו שם משפחה. איך?
אזולאי.
ואחר כך הוא כותב כתובת, רחוב ז'בוטינסקי, 47, רמת גן, מדינה, ישראל, אזור, המזרח התיכון, יבשת, אסיה, כוכב לכת, כדור הארץ. אחר הוא מוסיף, קצת משועמם, זה מוסיף, מערכת השמש, שביל החלב, הגלקסיה, היקום. מהי נקודת המוצא של הילד הזה? יוסי אזולאי. ומה עם היקום? היקום זה אחר כך. אבל קודם כל יש תחושת האני. שאלה דומה יש, למשל, אצל מי שיאמר, למשל דקארט, פילוסוף גדול, אומר, אני קיים. מה עם אלוהים? גם הוא קיים. אבל נקודת המוצא, האני, ויש את השאלה, מה הלגיטימיות של האמירה הזאת אני? אתה אמרת אני? מה אתה בכלל? אתה כקצף על פני האוקיינוס. הרי מיליארדי שנים העולם יסתדר בלעדיך. ועוד מיליארדי שנים הוא יסתדר בלעדיך. גם בהווה, הזמן הקצר שבו אתה חי, יש עוד כמה מיליארדי אנשים שחיים לצדך. והם אפילו לא יודעים מי אתה. וכאשר אתה עומד מול הים, או מול ההרים, ואתה רואה שאותם פלאי הטבע, כוחות הטבע, הם אדירים, אתה חש כזה קטן. ואז נשאלת השאלה, מי אמר שבכלל המילה אני, שאתה משתמש בה, היא לגיטימית? בעצם צריך לבסס את הקיום של האני. אז שוב, אם אנחנו נחזור אל דקארט, דקארט אמר על עצמו, אני חושב. משמע אני קיים. זו הייתה נקודת המוצא של כל המחקר שלו. מתוך שהוא הגיע למסקנה שהוא קיים, הוא הגיע גם למסקנה שאלוהים קיים וגם שהעולם קיים. אבל נקודת הביסוס שהוא זקוק למנוף, נקודת המשענת של המנוף המחשבתי שלו, זה היה לבסס שאני קיים. ולומר את האמת, ההוכחה שלו מבחינה לוגית לא מחזיקה מים. איך אתה אומר, משמע אני קיים, על בסיס מה? על בסיס האמירה, אני חושב. אבל מי אמר שמותר לך להגיד את המילה אני? עוד לא הוכחת את הלגיטימיות של השימוש במילה הזאת. אז איך אתה אומר, אני חושב? היית צריך, קודם כל להוכיח את האני, ואז תוכל להגיד שאתה חושב. כן, יש כאן, אפשר לומר, איזה לופ, שנובע מן הגאווה הפילוסופית, שמכירה את האני של הפילוסוף כמרכז הכל, כנקודה הבהירה, הבטוחה, היחידה. וגם האלוהים צריך להוכיח את קיומו. מישהו אמר על הרב קוק, אינני זוכר מי אמר, שהרב קוק לא היה לו שאלה אם יש אלוהים, אבל הייתה לו שאלה האם יש עולם. כלומר, מציאות האור אינסוף, זה נתון יסודי בהכרה שלו, אחר כך מגיעים אל האדם. במידה דומה, ניתן לומר, לגבי אותו ילד, יוסי אזולאי קראת לו, מחוב ז'בוטינסקי 47, ברמת גן, שבישראל, שבמזרח התיכון וכו'. מצד האמת, זה לא מתחיל מיוסי אזולאי. זה מתחיל מהיקום, מההוויה כולה. אבל איפה ביקום? אתה רוצה, איפה ביקום? בגלקסיה. אבל איפה בגלקסיה? בשביל החלב. אבל איפה בשביל החלב? במערכת השמש. אבל איפה במערכת השמש? כדור הארץ. אבל איפה בכדור הארץ? באסיה. אבל איפה באסיה? במזרח התיכון. אבל איפה במזרח התיכון? בישראל. איפה בישראל? רמת גן. איפה ברמת גן? חוב ז'בוטינסקי. אבל איזה מספר? 47. אבל איזה משפחה? אזולאי. אבל מי? יוסי. כלומר, נקודת המוצא האמיתית של היש היא מחוץ לאדם. היא בכללות ההוויה. זה הדבר הקבוע ועומד. ניתן לומר, אפילו ההוויה, הארץ כבגד תבלה, שמיים כעשן נמלחו. מה שבאמת קיים לעולם ולמי עולמים, האינסוף ברוך הוא. וכל השאר צריך ראייה לקיומו, צריך חיזוק לקיומו. הרב קוק, בספר אורות הקודש, דן בשאלה בסיסית, והיא, מהי הנקודה שממנה אני שואב את חיי? מה גורם לי לשיר? לשם כך, כתב הרב קוק את המאמר שיר מרובה. אורות הקודש חלק ב', עמוד תף ממדלת. איך אני זוכר שזה בעמוד תף ממדלת? איך אני יכול לזכור דבר כזה? מה ניגון? מה? 444, פשוט. שיר מרובה בעמוד 444, לכן זה קל לזכור. עכשיו כל אחד ידע. כן. אבל זה טוב למי שזקוק לדייטים. זה עושה רושם. בקיצור, בשיר מרובה, מה זה הדפים האלה? זה לא השיעור שלי. הביאו את זה? אז זה מיותר, אני יכול ללכת הביתה. לא? לא נורא לחזור? אנשים ישתעממו, יגיד תחזירו את הכסף. טוב. שיר מרובה. הרב מדבר כאן על ארבעה סוגי אנשים, סוגי שירות, שאנשים שרים. מכיוון שהציבור כבר יודע, נעשה את זה בזריזות. יש שהוא שר שירת נפשו. ובנפשו הוא מוצא את הכל, את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. מצאנו על רב ששת נדמה לי, שהיה אומר, חדי נפשי, חדי נפשי, שמחי נפשי, שמחי נפשי. לדי דרך תנית, לדי דרך אהנית. את למדת לעצמך והועלת לעצמך. כן? מרוכז בעצמו רב ששת. שואל התלמוד, ומה עם כל מה שהוא משפיע על העולם? זה נעשה ממילא. כלומר, נקודת ההכרה, וזה קדוש, זה טהור, זה בסדר. האדם מכיר את הערך של עצמו. דבר לא פשוט. יש הרבה שיגידו לכם, במיוחד במיסטיקות המזרחיות למיניהן, שהאני זה סוג של אשליה, ושהדעת האמיתית זה בירור, זה ביטול אשליית האני. כן? אבל, משום מה, תורת משה אומרת לא יידח ממנו נידח, ולכן גם האני חייב להיות חלק מהתיקון. יש בעולת ראייה, על המזמור שאומרים אותו בימי אלול, לדוד השם מורי ואישי, מובא בסוף, לולא האמנתי לראות בטוב השם, התלמוד אומר, מה זה לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים? שדוד המלך, כשהוא דיבר על ארץ החיים, הוא מתכוון לעולם הבא, היה לו ספק. מה היה הספק של דוד המלך? היה לו ספק האם הוא יזכה לחיי העולם הבא. כן? הוא אמר, יודע אני שאתה עתיד לשלם שכר טוב לצדיקים, ואיני יודע אם יש לי חלק בתוכם, שמה יגרום החטא. אומר הרב קוק, מה רצה דוד המלך לומר בזה? לפי הרב קוק, בעולת ראייה, דוד המלך רצה לומר, אף על פי שאני לא יודע אם אישית יש לי חלק לעולם הבא, אבל אני שמח מזה שיש עולם הבא. לא בשבילי, אני שמח שיש. אני שמח שיש אחרית למציאות, שיש לאן להגיע, שיש לעולם משמעות. זה מה שאמר דוד. הוא שמח בזה. אבל, אף על פי שדוד המלך היה מוכן לשמוח בלי שלא אישית יהיה חלק לעולם הבא, אנחנו לא מוכנים לוותר על העולם הבא של דוד המלך. אנחנו לא נשלים עם זה שיהיה חלק מסוים של ההוויה, איזשהו אני כלשהו, שידח בסופו של דבר. לא ידח וחשב מה חשבות, לבלתי ידח מינו נידח. ולכן גם לאני הפרטי אנחנו יודעים שיש משמעות, בניגוד למה שמקובל במזרח, שבמזרח האני נבלה בחזרה באוצר החיים הכללי ונעלם. יש בספר הזוהר מושג של חלוקה דרבנן. מה זה חלוקה דרבנן? של הנפש יש כמין חלוק. זאת אומרת חלוק, משהו שמחלק אותה, שנותן לה ממשות לאני שלה, לעומת שאר החיים. אם כן, יש, כן? אז תגיד משהו? חשבתי שאתה מצביע. אם כן, יש לנפש ערך. כאשר נאמר אני, זה משמעותי. כן, בבקשה. ודאי שיש לו חלק לעולם הבא, איך לא? אדם שכל כך שמח מזה שיש עולם הבא, למרות שהוא לא בטוח שאישית יש לו חלק, ברור שאדם כזה יש לו חלק. כן, אבל זה בגלל הענווה שלו. זה כמו שלמשל, משה רבנו היה מוכן לוותר על העולם הבא שלו בשביל עם ישראל, נכון? עצם המסירות הזאת, זה מקנה לו חלק לעולם הבא. אז נשאלת השאלה, שמשה רבנו לא יכול לוותר על העולם הבא שלו, ואז ממילא, כבר אין לו זכות. מה? לא, אלא ההסבר הוא פשוט מאוד. כן, זה מכיר את הסיבור, אבל ההסבר הוא פשוט. יש השגחה שמונעת מדוד לחשוב על זה, או ממשה רבנו לחשוב על זה. ברור? אבל מצד האמת, אנחנו יודעים, אנחנו מבצד, אנחנו יודעים שלדוד יש חלק לעולם הבא. זוכרה לדוד עבדך, ואז נפתחו השערים, נכון? טוב. רגל רביעית במרכבה, וכו'. לכן, אחרי עננו מגן דוד, אנחנו אומרים עננו אלוהי המרכבה. טוב, כן, יש שהוא שר שירת נפשו, כן, יש לנפש ערך, ובנפשו הוא מוצא את הכל, את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. זה אינדיבידואליסט כזה, אינדיבידואליסט אידיאלי, אבל אינדיבידואליסט. ויש שהוא שר שירת האומה, יוצא הוא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה מרוחבת כראוי ולא מיושבת יישוב אידיאלי שואף למרום מעוז, והוא מתדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל, ואימה הוא שר את שיריה. מצר, תודה, בצערותיה ומשתעשע בתקוותיה, הוגה דעות עליונות ותורות על עברה ועל עתידה, וחוקר באהבה וחוכמת לב את תוכן רוחה הפנימי. כלומר, זה אדם שחי לפי הקצב של האומה הישראלית. למה אתה מבסוט היום? מה אתה רוצה? ניצחנו את צסקה מוסקבה. כן? ולמה אתה עצוב היום? בגלל שהיו פיתורים במשק. אבל אותך לא פיתרו. כן, אבל כואב לי. כן, זאת אומרת שהוא חי לפי מדרגת ההזדהות שלו עם האומה. יש אנשים כאלה, לאומיים קוראים לזה. ויש אשר עוד תתרחב נפשו עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל לשיר את שירת האדם. הומניסט. כן? היה גוי אחד בשם סרטר. הוא אמר, אני לא מרגיש חופשי כל זמן שיש אדם אחד בעולם שמשועבד. כן? זה הזדהות. רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם, ועוד צלמו שואף אל תעודתו הכללית ומצפה להשתלמותו העליונה. וממקור חיים זה הוא שואף את כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו וחזיונותיו. ויש. יותר גדול מסרטר. ברור, סרטר זה עוד קטן. יש יותר מזה. מי גדול מסרטר? רבי מנשה מאיליה. נכון? מה אמר רבי מנשה מאיליה? מה? תולעת, כן. תולעת ונמלה. שיש אבן שחוסמת את דרכה, זה כואב לו. כן? כלומר, התולעת, זה בשבילו, הוא לא יכול לחיות בלי זה. אגב, גם הרב קוק היה כזה. כן? ידוע, הוא הלך בדרך עם בן לוויה שתוך כדי ההליכה כתף עלה. אומרים שזה רב אריה לוין, אני לא יכול להאמין שרב אריה לוין כתף עלה סתם. לא יכול להיות. בטוח שזה מישהו אחר. בקיצור, הרב קוק הזדעזע כולו, איך אפשר להפסיק את זרימת החיים של כללות ההוויה? זה נורא כמעט התעלף. שמה תגידו לי, הרב קוק לא חתך מלפפון מימיו? ודאי שחתך, אבל לחתוך מלפפון בשביל לעשות סלט לרב קוק, איזה עילוי זה למלפפון. אבל סתם להשחית עלה, לא יכול להיות. ויש אשר עוד, זה כבר לימוד זכות, סגנון רב אריה לוין. טוב. אם כן, ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב התנשא, עד שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות ועם כל העולמים, ועם כולם אומר שירה, זהו העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בין העולם הבא. גם ידוע מהמדרש פרק שירה. הבעיה היא שהסיפור הזה נשמע מאוד יפה במבט ראשון. שירת הנפש, האומה, האדם, ההוויה. אבל מה קורה כשהשירות האלה הופכות להיות אידיאולוגיות? אידיאולוגיה אינדיבידואליסטית, או אידיאולוגיה לאומית, או הומניסטית, או אקולוגית, ואז פתאום כולם מתחילים להריב עם כולם. השירה זה שזה לא הופך להיות דוגמטי. זאת אומרת, אתה לא אומר, זאת האמת וחזות הכל. לא, זה יכול להיות שזה מה שמחיה אותך. למשל, נגיד אתה אוהב את הצבע הירוק. זה לא אומר שאתה חושב שכולם צריכים להתלבש ככה. ושכולם צריכים לצבוע את הקירות שלהם בירוק. אתה צבעת את הקיר שלך בירוק, אבל מי שחושב ששחור זה מביא אור בחיים, שהוא יצבע בשחור. זאת אומרת, לא חייבים, בגלל שאתה קלטת חיות מאיזשהו מאגר חיים, להחליט שזה חזות הכל. ברור? אבל ברגע שזה אידיאולוגיה, אז אתה שופט את כל המציאות דרך זה. זאת הבעיה. ואז האידיאולוגיות נלחמות זו בזו, וכולם שונאים את כולם. זאת הבעיה. ולכן מוכרחים לעשות שירה חמישית, שאיננה שירה נוספת, כי אם היכולת של ההרמוניזציה בין השירות עצמן. וזה מה שכאן הרב אומר, ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותן לשד וחיים. בוודאי, אבל השירה הזאת, השירה הזאת יכולה גם להפוך לאידיאולוגיה, בגלל שהיא לא תדחק רגלי אף אחד. היא תהיה כוללת. כל ססון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חדווה וכל קדושה. שימו לב למרכזיות של השמחה בהבנה הזאת. שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, כולם יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. והתמימות הזאת במילואה עולה היא להיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל. כלומר, שירת ישראל איננה השירה הלאומית, אלא השירה הכוללת, שכוללת גם את היסוד הלאומי. למשל, הרב קוק אומר, חושב, בנהדר בקודש, או במקום אחר, שהלאומיות היהודית, כלומר, הציונות, לא היינו מצטרפים אליה, אלמלא שאנחנו יודעים בוודאות שיש לה ייעוד אוניברסלי. כלומר, סתם לאומיות זה אגואיזם מורחב. במקום לדאוג רק לעצמי, אני דואג לאומה שלי. זה לאומת אחרים. אבל עם ישראל הוא גוי גדול כדי שיתקיים ונברחו בך כל משוחות האדמה. אם כן, ההצטרפות אל הלאומיות הישראלית היא קשרה לעומת כל לאומיות אחרת שהיא רשע. כל לאומיות, לפי הרב קוק, היא רשע, חוץ מהלאומיות היהודית, כי היא איננה לאומיות. פשיסט יהודי זה אוקסימרון. זאת אומרת, זה בלתי אפשרי. אין מושג כזה. גם היהודי הגזען בפועל, הוא יותר אוניברסליסט מהיותר הומניסטי שבאומות העולם. כן, זה הרב צבי יהודה כותב את זה באחד המאמרים שלו. שהילד בחיידר ששונא את הגוי, הוא רוצה יותר את תיקון העולם מכל אדם בעולם. כן, הוא אומר את זה בעלינו לשבח. בחיידר, מלמדים אותו, לתקן עולם, מלכות שדי, וכל בני בשר, יקירו בשמך. נכון? כן. מה שהאדם מתחנך לו, פועל עליו באופן סמוי. זה פועל באופן סמוי. כן, אז אומר, ישראל שיר אל. שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע, שיר השירים אשר לשלומו, כלומר שיר השירים, השיר של השירים, לא שיר בפני עצמו, למלך שהשלום, איזה שלום? השלום בין השירים שלו. כן, זה ההבנה של השירה החמישית שבעצם איננה שירה נוספת. המושגים שיר פשוט, כפול, משולש ומרובע, הם מושגים מספר הזוהר, שהוסברו באופנים שונים, בין היתר גם על ידי רבי נחמן ברסלב, אבל זה לא יעסיק אותנו כאן. אם כן, מה שמטריד מאוד את הרב, אם כן, זאת היא הנקודה שממנה אני שואב את החיים. אנחנו חשים שכאן הרב גם מדבר על עצמו, והוא שואב את החיות שלו מהשירה הכוללת הזאת. כן. כן, זה פה הרב לא מבחין. יש מדרשים שמבחינים, יש מחילתה, כן, שכל בעולם הזה יש שירה, לעתיד לבוא שיר. אבל כאן, בהקשר הזה, הרב לא עושה הבחנה. כן, הוא לא חייב. הוא חייב? לא, הוא לא חייב. בסדר. אם כך, מה דיברנו על זה? דיברנו, בגלל הלגיטימיות של האני. בואו נחזור עכשיו, אחרי ששאבנו את החיות שלנו מן השירה הכוללת, נשאלת השאלה איפה אני בתוך הדבר הזה. התשובה היא שדווקא מתוך השייכות הכללות של כללות ההוויה, אל שורש ההוויה, יש מקום לאני שלי. אדרבה, האני שלי הוא משמעותי. איך אומר הרב בעולת ראייה חלק ב' על התפילה שאומרים ביום הכיפורים, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. מה פירוש הדבר? עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ועכשיו אני כן כדאי. כן? זה איך שהרב קוק קורא את זה. עד שלא נוצרתי, כמה זמן עבר עד שלא נוצרתי? הרבה זמן. אם נלך לפי תיאוריית המפץ הגדול, 16 מיליארד שנים. במשך 16 מיליארד שנים, לא נוצרתי. למה? כנראה שלא הייתי נדרש. הסתדרו יפה מאוד בלעדיי. אבל אם נוצרתי עכשיו, זה סימן שכדאי ליצור אותי, כי יש לי עכשיו תפקיד למלא. והתפקיד הזה משתלב בכללות כל ההוויה כולה, כל מיליארדי השנים הגדולים האלה, עכשיו אני משנה את כל העולם כולו. בשביל שלי נברא העולם, אמרו חז"ל, נכון? חייב כל אדם לומר, בשביל שלי נברא העולם. ולכן כל העולם כולו ניזון בשביל של חנינה בני. נכון? זה מאמרים ידועים בחזה. אם כך, מה זה המשך המשפט? המשפט שמה זה נדבר על תפילת יום הכיפורים. יום הכיפורים זה, בא, זה יום שבו אני בא להסביר לקדוש ברוך הוא שאני לא בסדר, נכון? חטאתי, אבית, כל הזאת. זה יום מוקדש להאשמה עצמית. אז ודאי, ועכשיו שנוצרתי ואני לא עושה מה שצריך, כאילו לא נוצרתי. כן? אבל נקודת היסוד היא שהיה כדאי ליצור אותי, כי אני עכשיו ממלא תפקיד. בתוך היש. ולכן, הדבר הראשון שיהודי אומר, כשהוא פוקח עין אחת בבוקר, או אפילו רבע עין, זה מודה, אני. יש ההבלטה של האני. מכוח מה אתה מחליט להבליט את האני? מכוח המודה. כלומר, יש מישהו שרוצה שאהיה קיים. וכיוון שיש מישהו שרוצה בקיומי, האני שלי לגיטימי. לכן צריך לנסח עכשיו את המשפט מבחינה מוסרית ולא מבחינה לוגית כמו דקארט. מודה, משמע אני קיים. או, מודה, אני. זה, מה? כן, בדיוק. אפשר לומר, והאחר, האחר בתכלית. האחר בתכלית זה האינסוף ברוך הוא. כן, כי כל דבר אחר הוא קצת אני. כן? שפינוזה חשב שאני חלק מן האחר, אבל האחר בתכלית, האלוהות, הוא רוצה בקיומי. משמע, אני קיים. כן? ככה אומר הרב בעולת ראייה. חלק א'. אין. לא נורא, לא נורא. נסתדר גם בלי, לא, תעזור. כן. השמע הרב מדבר הרבה על זה. על זה האני של האדם לכאורה נבלה בתוך מציאות אדירה שמבטלת את ערכו, אבל כאשר אני מתמלא בהודעה אל האלוהות, החפצה בקיומי, אז אני מוצא את עצמי מאושר לומר אני, כי אני חש שאינני נעדר מכללות ההוויה, בכללות ההוויה. זאת נקודת מוצא. ראשונה אגב, גם, ולכן החשיבות אפשר לומר של מפגש עם האלוהות כדי לבסס את האני. יש אצל הלל הזקן אמירה כזאת שכבר קדמה לרב קוק, אם העין הוא המקור של האני שלי, אז יש מישהו בשבילי. נכון? כך אמר הלל, לא? אם העין הוא המקור של האני שלי, אז יש מישהו בשבילי. זו משנה מפורשת במסכת אבות. ואם אני עומד בפני עצמי, אני הופך להיות אובייקט. זה המשך המשפט של הלל, נכון? לא, זה בן עזאי. זה הלל, זה משפט אחר. כן, אבל אני מתכוון למשפט אחר לגמרי. פשוט אני צריך לתרגם את זה לעברית עתיקה. אם אין, אני לי מי לי. כן? וכשאני לעצמי, מה אני? כלומר, השאלה אם אני מישהו או אני משהו. אם אני משהו, אני אובייקט. אני סתם עצם, אינני שונה מכל חלוק נחל. בעצם אני חסר משמעות. אין לי עם מי לדבר, אין לי אפילו עם עצמי מה לדבר. האני הוא סוג של אשליה. כאשר אני עומד בפני עצמו, אני הופך להיות משהו, מה אני. אבל אם אין העין, הוא האני שלי, אין ואני, אותם אותיות, אם העין הוא המקור של האני, אז יש מישהו בשבילי שמולו אני עומד. אם אין אני לי, מי לי. וכשאני לעצמי, מה אני? העין זה אינסוף, הרי זה מה שאומרים, דם מעין באת, מאיפה באת? מעין, נכון? זה המקור של ההכרה שלי, שאני בא מעין. אדרבה, אני צריך להכיר את עצמי בתור נטף, הופעה של העין. אני יש מעין, לא יש מאפס, מעין. ניתן לומר שלפני שהתגבש האני שלי, הייתי חלק מן האינסוף, מן הרצון האלוהי הכללי, והחלטתי להיות אני. כן, זה היה לפני שנולדתי. לפני שנולדתי החלטתי להיות אני, ואז הגעתי לכאן. כן? לפי העיקרון הידוע, שמרצונך אתה מגיע. נכון? זה משנה מפורשת, מסכת אבות. מרצונך אתה מגיע לכאן. ואחרי שהגעת לכאן, מה זה לכאן? לביצית המופרט, אחר כך יש שלב של על כוחך אתה נוצר. כן, כלומר זה התהליכים הביולוגיים שבאים בעקבות ההפריה, אז מכאן ואילך אתה על כוחך נוצר, נולד וכו'. כן? אבל ההופעה בתוך מה שנקרא, אצל חזל נקרא זה פקידה, ההפריה נקרא אצל חזל פקידה, זה מרצון. הרב קוק מדבר על זה גם כן באגרות ראייה בהרחבה, שהבחירה החופשית של האדם היא בעיקרה, עיקר הבחירה של האדם זה לפני בואו לעולם הזה. אחר כך כשהוא מגיע לעולם הזה, יש כבר צמצום של המרחב של הבחירה שלו. כן? אבל הבחירה היא, הראשונית היא לפני כן, מה שהוא מכנה בשם הבחירה הכמוסה במעמקי ההוויה. לא, להיות, איזה נשמה להיות, זה הבחירה שלי. כן, זה מפורש במסכת ראש השנה, דף י' א' עמוד א', לא? כל מעשה בראשית, לדעתן נבראו. אומר רש"י, מה זה לדעתן נבראו? שאלם אם רוצים להיברא, ואמרו, הן. משמע, שהייתי קיים לפני שנבראתי. אז איפה הייתי אם לא נבראתי? הייתי אצילות, כן? לפני בריאה יש אצילות, אומרים חכמי הקבלה. הייתי אצילות, אחר נהייתי בריאה. עכשיו, בואו נראה עכשיו לעומת זה, מה סברו הכופרים. הרב קוק כידוע, מתפלמס הרבה מאוד עם המחשבה האפיקורסית של ימיו, גם עם המחשבות הקדושות של ימה, אבל גם עם המחשבות האפיקורסיות. לא תמיד הוא מזכיר את השם, אבל הדברים, הדעות שלהם הוא מתייחס מאוד מאוד ברורות. אי אפשר לטעות בהם. במיוחד יש טענה של הניגוד בין האני לבין מציאות האלוהות. מי שאמר את זה היה ניטשה, פרידריך ניטשה, בעל השפעה עצומה בימיו של הרב, בסוף המאה ה-19 בעיקר. וניטשה הביא הוכחה שאין אלוהים. רוצים לשמוע הוכחה שאין אלוהים? ככה במכון מאיר מלמדים הוכחות שאין אלוהים? לא נעים. אולי אני אשכנע. מה אני אעשה? זה סיכון, לא? לא, לא יודע. נראה. ניטשה אמר, מה? לא כזאת טובה ההוכחה שלו? אז אם ההוכחה שלו לא כזאת טובה, למה הרב קוק מתפלמס איתה? אתה אומר שהיום זה לא... העולם מתקדם, זה כבר לא מעניין אף אחד. אתה יודע למה היה העולם מתקדם? בזכות הרב קוק, מה זאת אומרת? לפי ניטשה, אלוהים, אם הוא קיים, הוא הרי הטוב המוחלט, השלמות המוחלטת. איך לא אקנה בו? אני מוכרח לקנה בשלמות האינסופית, האדירה הזאת, המוחלטת. וזאת שלמות שלעולם לא אגיע אליה עם כל המאמצים שלי. יוצא שעצם קיומו של האלוהים זה מתסכל אותי, תסכול מהותי שלא ייתכן להתגבר עליו. אם כן, זה עושה לי רע. וזה סותר את הנחת היסוד שאלוהים הוא טוב. מסקנה, אין אלוהים. מה שהיה להוכיח. קודם כל, ההוכחה ברורה. כן? כלומר, אם אלוהים הוא טוב, אז איך זה עושה לי רע? מסקנה, אין אלוהים. מה? אם ניקח את המושג של האלוהות בתור הטוב המוחלט, כפי שמקובל בדתות, אז האלוהים הטוב הזה לא קיים. אז אולי יש אלוהים רע. זה היה איזה גוי אחד, שופנאואר, גם כן, בן דורו, הוא אמר את זה. כן? הוא היה לך עד הסוף. הוא אומר, מה? בסדר, אז הוא רע. כן? אבל אם אנחנו ניקח את האלוהים שהדת מדברת עליו, כן? המסורת הדתית מדברת על אלוהים בתור הטוב, מקור הטוב, או הטוב המוחלט, או כמו שהרב קוק גם סובר, כן? הטוב האלוהי הכללי, אז אם כך, יש פה סתירה בין הטוב הזה לבין תחושת הרע שלי, נכון? מה אתה אומר? בסדר, אז זה נקודת המוצא של ניטשה. נכון? לכן הוא מבטל את קיומו. זה להיכנס ללופ שלו, הוא לא רוצה לשחק את המשחק שלו. זה לא נראה מתאים לו. חוץ מזה, אנחנו עכשיו לא נעשה שיעור שלם על ניטשה, תעשה לי טובה. אני בכל זאת צריך ללמד יהדות, לא? כן, מה אתה אומר? כן, כן, כי זה תסכול מהותי. אבל התסכול הזה הוא לא טיפשות. הוא תסכול אמיתי. ואם אתה תחשוב עד הסוף, גם אתה תגיע לתסכול הזה. השאלה אם זה צודק. יש תסכול צודק ויש תסכול לא צודק. כן, אחד הוא מתוסכל שאין לו הממון של חברו. אז אומרים, זה שטויות, אין אדם נוגע במוכן לחברו. כן? אז זה תסכול מטופש. כן? איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. אבל פה זה תסכול שנובע מעצם המציאות.
אם אני מוגבל,
לא, אם אלוהים מוגבל, אם אתה מוגבל, זה מתסכל גם כן. אתה צודק. יש באמת הרבה מאוד תסכולים. יש, הייתי אומר, שלוש הגבלות עיקריות שמגבילות אותנו. המקום, הזמן והנפש. כשאני במקום הזה, אני לא איפה שאתה נמצא. זה ממש מתסכל נורא. כשאני עכשיו, אני לא אתמול ולא מחר. גם זה מתסכל. וכשאשר אני לא אתה. כן? שמת לב? עד כמה אני מוגבל? במקום, בזמן, בנפש. נורא. מוכרחים למצוא פתרונות לדבר הזה. אז יש פתרונות. יש פתרונות. תשמע את השיעור שלי על יום ירושלים, שם אני מדבר על זה. בסדר? זה טוב שיש כבר שיעורים מוקלטים, אז אפשר. טוב. עכשיו, כן. לכן יש מרד, לכן יש מרד נאורים. כלומר, יש תסביכי דיפוס וכדומה, נכון? כן, אבל פה זה לא מצד ההתנהגות של אלוהים איתך, אלא מצד עצם מציאותו. ולכן, הרב קוק, שלא בורח מהתמודדויות, מתמודד עם הנקודה הזאת בספר אורות הקודש חלק ב', באחדות הכוללת פרק ה'. בפרק הנקרא האושר האלוהי הכולל, עמוד שין צדיק זין במהדורה המצויה. יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש. איזה יצר הרע? יש יצר הרע, מכירים גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, זה מכירים. קינה ושנאה ותחרות. אבל כאן הרב אומר, יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש, קנאה. מרכבת עצמות, כן, זה פסוק, מורכב עצמות קנאה, המביאה רפיון ומחשקים לכל רעיון של אורה. הקנאה היא מוזרה, רבים לא יכירוה, אפילו תלמידים במכון מיר מתנגדים לקנאה הזאת, מפני שישנם כמה גורמים שמונים את השפה מלהביעה, אבל היא ישנה, או ישנה, נרדמה היא במחבואי הנפש האנושית, והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות, חוץ מצורתה האמיתית, כדרכן של כל התוצאות של הקנאה, שאינן מתלבשות כי אם במלבוש נוכרי ונושאות עליהן תמיד שם זר. מה שאמרת בשם מאסטר אקהארט יכול להיות גם כן ביטוי. הקנאה המוזרה הזאת היא הקנאה באלוהים. האדם מקנאו באלוהים. אתם רואים שהרב קוק קרא פה משהו, כן? הוא קרא את ניטשה. האדם מקנאו באלוהים על עושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. הקנאה הזאת גורמת הקמימות הדעת וחשקת המחשבה, טמטום השכל ורוגז הרוח. וכשכל האמצעים אינם מספיקים להכיל את זעמה, היא מסיימת בכפירה מוחלטת כדי להסיר מהנפש הכואבת החולת הרכב את העוקץ של הקנאה הדוקר נורא. אין מרפא למחלה זו, כי אם הערה עליונה של דעת אלוהים בבירור ובעומק היגיון. מה כאן הרב אומר? אתה רוצה להתמודד עם ניטשה? אתה צריך לשנות את התפיסה שלך, את האלוהות. כלומר, האלוהים שניטשה בא לדחות, לדחות את קיומו, הוא באמת צודק. זה צודק לדחות את קיומו של אלוהים כזה. כמו שהרב צבי יהודה קוק היה אומר, לפעמים, פעם אמר למישהו, באלוהים הזה גם אני כופר. כלומר, זה, איך שאתה מתאר את זה, ודאי שצריך להמית את זה. הרב צבי יהודה דווקא מאוד אהב את הביטוי של ניטשה, שאמר, אלוהים מת והייתי בהלוויה שלו. שכולם, איך אפשר לדבר ככה? אבל הוא מביא בדמדומי שחר. כן? ניטשה בעצמו אומר שאלוהי ישראל, עתיק היומין, עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו. אותו ניטשה. כן? מכאן שאותו שם שמיים שהוא בא לדחות, הוא שם שמיים שלהם, שהוא כולו שם שמיים של מוות. שבא להכניע את האדם. צודק. אלוהי ישראל אומר, ובחרת בחיים. אבל השאלה היא איך להבין את זה. התשובה היא פשוטה מאוד. לפי הרב קוק, הטעות היא המונותאיזם. מה זה מונותאיזם? אמונה באל אחד. אומר הרב, מה זה אמונה באל אחד? אז יוצא לפי זה שיש אלוהים מצד אחד, העולם מצד שני, ואז יש תחרות ביניהם. אבל אתה יכול להיות בעל השקפה פנתאיסטית, שאתה כלול באלוהות, ואז ממילא אין לך במה לקנה. אין לך במי לקנה. אני בתוך האלוהות, הקנאה נעלמה. היה יהודי אחד שאמר את זה כמה מאות שנים לפני כן. זרקו אותו בגלל זה, לא? רגע, רגע, רגע. קודם כל, בוא ניקח את שפינוזה. כן, שפינוזה אמר... העולם, הטבע, זה אלוהים וכו'. כן? לא אהבו את זה הרבנים באמסטרדם. והנה הרב קוק אומר, בוא נקבל את זה. אומר הרב, פחות מההשקפה הזאת מייגעת את האדם ההשקפה המונותאיסטית, הנוטה להסברה הפנתאיסטית, כשהיא מזדככת משיגיה, המובלטים בחלקים רבים ממנה בחלק התבוני של החסידות החדשה. שאין שם דבר מבלעדי האלוהות. שמעת את הביטוי? החלק התבוני של החסידות החדשה. קראת לזה הקוסמים חבדים. טוב, לא משנה. כלומר, מה שאומר כאן הרב, שבעצם עיקרון, אני לא זוכר בדיוק איפה הרב מנסח את זה כך, אבל העיקרון הוא, כל תפיסה של האלוהות, שאיננה ממלאת את הנפש, נועם שלם מכל צד, זה סימן שזה לא נכון. מעניין. נעים אם כן נכון. אם זה לא נעים, זה סימן שזה לא נכון. הבעיה היא שאין שום מחשבה שהיא נעימה לגמרי. המחשבה המונותאיסטית היא נעימה מצד אחד, אבל לא נעימה מצד שני. הפנתאיזם נעים מצד אחד, לא נעים מצד שני. זאת אומרת שכל המחשבות הן נעימות מצד אחד, לא נעימות מצד שני. מוכרחים לומר שכדי לדעת את השם, אתה צריך להכיר אותו דרך כמה תפיסות ביחד. לכן אם תשאל אותי, האם לפי היהדות יש אלוהים? התשובה היא כן. האם לפי היהדות אין אלוהים? התשובה היא כן. אבל זה סוד... אתה עזור, גם אתה צודק. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל התפיסות כולן הן נדרשות... כדי בסופו של דבר לדעת את השם מצד זה ומצד זה כמו אור וכלי כן, הרב קוק אומר את זה בהמשך, במפורש, שיש תפיסות שהן כמו כלי, ותפיסות שהן כמו אור, שממלא את הכלי, כך שלא צריך להיות דוגמטי. במילים אחרות, מותר להגיד מה שרוצים בתנאי אחד, שלא לוקחים את עצמנו יותר מדי ברצינות. כלומר, אם אדם אומר משהו, במיוחד בתחום האלוהי, מתוך תחושה שהוא אמר את כל מה שיש לומר, ואת כל האמת, ואין צד אחר של הסתכלות, הוא כבר טועה, הוא כבר הקים פסל ומצבה רוחניים. לכן צריך זהירות מן הדבר הזה. אבל בסופו של דבר, כאן הרב מזמין אותנו להיות, כלומר, כאן הרב מזמין אותנו להרגיש שאנחנו חלק מן ההוויה האלוהית, לא רק ההוויה של העולם, אלא ההוויה האלוהית בכלל, ומשם לשאוב את החיים שלנו, וזה לא רק איזה עניין רגשי, אלא זה חלק מהתמודדות שכלית אינטלקטואלית עם טענותיה של הכפירה. כן? זה נקודה ראשונה שרציתי להבליט במשנתו של הרב. הדבר הזה מחייב בהכרח חשיבה בעלת אופי אוניברסלי. כן? לא ייתכן אדם שהוא גדול רוח באמת, שאיננו בעל חשיבה אוניברסלית באמת. הרב אומר באורות. רק שאני לא יודע. הנה, בעמוד קופנון ב' באורות ישראל, פרק 5, פסקה ג'. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב עדיני הרוח שבבני אדם. על כן, ירגישו מחנק אם יסגירו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומם. כלומר, אתה אומר שיאכפת לך רק מן האומה שלך, תהיה זו אפילו האומה הישראלית, אתה בעצם חונק את הנפש של אותם אנשים הגדולים. אבל האומה שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, נדיבי העמים, עם אלוהי אברהם, היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה את טיפוסה בקרבה פנימה, ועליהם חלים בשפע המון אידיאלים נאצלים אוניברסליים, שכללתם עולה עד מרומי עד, עד מקום שהעין מתעששת שם, והרוח המופשט המלא זוהר, רק הוא מתנשא עוד אותן הגבעות הרמות. טוב, מה הוא רוצה כאן הרב? למרבה הפלא הוא מדבר פה על קיום מצוות. כן? כלומר, אתה רוצה להיות באמת אוניברסלי, תתנהג כמו יהודי עד הסוף. כי אם אתה יהודי עד הסוף, אז אתה באמת שייך לכל העולם כולו. אני רוצה להביא דוגמה במחלוקת תנאים מאוד מעניינת. רבי אליעזר ורבי יהושע. ידוע לנו, מדברי חז"ל, שאומות העולם מונים את השנה לחודש תשרי. מונים לחודש תשרי. ישראל, כך כתוב בתורה, מונים לחודש ניסן. נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם, אם בתשרי או בניסן. לפי רבי אליעזר שהעולם נברא בתשרי, יוצא שהגויים צודקים. לפי רבי יהושע שהעולם נברא בניסן, יוצא שישראל צודקים ולא הגויים. לגבי הבנת מהות המציאות. יוצא לפי זה מי יותר סימפתי לגויים כאן? רבי אליעזר, נכון? במבט ראשון, ברור. שאלה הבאה, האם יש חלק לעולם הבא לגויים או לא? מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. מי אומר שאין להם? רבי אליעזר. רבי אליעזר. ורבי יהושע אומר שיש. צריך להבין את זה. כלומר, אותו רבי יהושע, הפרטיקולריסטי כל כך, אומר שהיחידים שמבינים את סדר הזמנים זה עם ישראל. הוא דווקא מעניק עולם הבא לחסידי אומות העולם. רבי אליעזר, שהוא כזה לארג' עם האומות, הוא מוציא אותם מהעולם הבא. הכיצד? פשוט מאוד. ככל שאתה יותר נאמן לאומתך, אתה ממלא תפקיד יותר כללי במציאות. ולכן רבי יהושע, שמרכז את ההכרה שלו בעם ישראל, הוא דווקא גואל את העולם כולו. מה שאין כן לפי רבי אליעזר, רבי אליעזר אומר, אומות העולם, אומנם הם צודקים, אבל הם לא התעלו לאן שהם היו צריכים להתעלות. לכן, לכולם יש חלק לגהינם, אלא אם כן יתגיירו. כן? כלומר, זה תפיסה אחרת. כלומר, המחשבה שהטשטוש של הזהות הישראלית הוא זה שיביא תיקון לעולם, היא הבנה מוטעת של הערך של האוניברסליות. כן? זה דברים שהרב קוק חוזר עליהם הרבה, אבל זה גם מחייב את הפרטיקולריסטים שבתוכנו לדאוג גם למסר האוניברסלי של היעד. ודאי שיש פעולות כאלה היום. מה? איפה? מה זה מה? מספיק אחד. כן? יש למשל ארגון ברית עולם שקם, שעכשיו מטפל בתורת בני נוח בעולם כולו. כן? מאוד מעניין הארגון הזה. מספיק שיש אחד שאומר את האמת. כן? בואו. עכשיו, אם אתה רוצה, אפשר לעשות שניים. אתה מוכן להיות השני? עכשיו, אבל חוץ מזה, מה זה משנה כל כך מה חושבים היהודים? כן, באמת, לא כזה חשוב. מה שחשוב זה מה הקדוש ברוך הוא חושב. יש מישהו שאומר, אני לא מאמין באלוהים. השאלה האמיתית היא לא אם אתה מאמין, אלא אם אלוהים מאמין בך. זו שאלה אחרת לגמרי. כן, וכיוון, ריבונו של עולם השקיע את המניות שלו באומה הזאת. כנראה שיש לו שיקול טוב, שדווקא דרך האומה הזאת, היהודים הממשיים האלה, אנחנו היהודים של המשיח. הוא מי שהמשיח נשלח לגאול אותם. כן? לא מישהו אחר. כן? לפעמים שוכחים את זה. כן? עכשיו, מתוך כך, אני רוצה לנגוע בעוד נקודה, והיא עד כמה לגיטימי להנות מן החיים. כלומר, אם אתה באמת חלק של ההוויה, אז אתה וההוויה מהווים מערכת אחת, מערכת חיים אחת גדולה. ובספר מסילת ישרים מבואר שהאדם הקדוש, שהוא הפסגה של העבודה המוסרית לפי הרמח"ל, הוא אדם שיש לו קשר של חיים עם כל חלקי המציאות, עם כל ההנאות שבעולם, ומכיוון שהוא אדם קדוש, אין הוא נופל מפני המפגש הזה, אלא הוא מעלה את כל המציאות. נכון? זה האדם הקדוש. כן, אנשים כשקוראים את ספר מסיעת ישרים, מאוד מפחדים לקרוא אותו עד הסוף. כי כשמגיעים נגיד זהירות, זריזות, תקיעות, אומרים, טוב, בסדר, זה הבנתי, צריך לעשות את הטוב, לא לעשות את הרע, זה קשה, אבל צריך. אחר כך מגיע למידת הפרישות. פרישות, גם מה שמותר אל תעשה. אז הוא אומר לעצמו, אם אני אמשיך עד סוף הספר, אני אמות ברעב. ולכן, יש איזה מין מוסכמה כזאת, שספר מסילת ישרים דורש מן האדם סיגוף. אבל זה בדיוק ההפך כוונת הספר. הרי הוא כותב שם, הפרישות זה מעבר. גם הרב קוק באורות הקודש חלק ג' מדבר על זה, הפרישות, התעניות וכדומה, כהדרכת מעבר. זה מעבר אל מה? אל הקדושה. והקדושה היא בדיוק ההפך מהנקודה הזאת. אין בדיוק כמו שרואים את זה ביום הקדוש של היהודים. היום הקדוש של היהודים זה שבת. ובשבת היהודים אוכלים. כן, היה צריך להיות שבשבת היהודים יצומו. כן? היו אגב כתות בישראל שבאמת היו צמים בשבת. מה אתה אומר? יום הכיפורים אתה מתכוון. יום הכיפורים זה כשיש חטא. אם אין חטא, אז אתה לא צם ביום הכיפורים. כך קרה בימי שלמה המלך, לא? מה עשו בימי שלמה המלך? עשו חנוכת הבית, 7 ימים, מחט בתשרי עד י' ד' בתשרי. 7 ימים, הקריבו קורבנות, עולות ושלמים, אכלו ושתו ושמחו. 7 ימים, כולל יום הכיפורים. בסדר? כלומר, זה בפוק, כלומר, זה התפלק לו ליום הכיפורים שצמים בו. אבל מתקנים את זה, אוכלים לפני, אוכלים אחרי. כן, זה צריך בכל זאת ליישב את זה. אבל ברור ששבת, שזה יותר גדול מיום הכיפורים, כידוע, זה יום שבו אוכלים. כן, השאלה אם כן, מה ההנאה מן ההוויה? וכאן הרב, בשירו המפורסם, לחשי ההוויה, שאני עכשיו, אני אפילו קראתי אותו באחד מימי העיון לזכרו של הרב קוק, אז אני קצת חוזר על עצמי, אבל גם מתפללים כל יום, לא? אז זה בסדר. אומר הרב, נו, איפה שמתם את זה? הנה, תלחש לסוד. תלחש במובן של גוף שלישי, נקבה. כן, היא תלחש. כן, תלחש לי סוד ההוויה כולה. חיים לי יש. כך נע, כך. כלומר, ההוויה היא נדיבה. רוצה לתת לך חיים. אם יש לך לב, ובלב דם, שרעל ייאוש לא זיהה מהו. כלומר, אם אתה מיואש, לא כדאי. אבל אם אתה לא מיואש, אתה אדם שחי שמחה אמיתית, שווה. ואם ליבתך ערלה תלחש לי ההוויה, ויופיי לא יקסימך. סורה מני. סורה! הרני לך אסורה. עם כל, שימו לב אגב למוטיב הזוגי שיש כאן. כן? מיניות יש פה. כן? במידה מסוים. עם כל צפצוף עדין, כל יופי חי, לא הדר שירת קודש, אך זרמש זרה בך יעוררו, סורה מני, סורה, הריני לך אסורה. כלומר, זאת ההנהגה של המוסר היהודי במשך הגלות. ככל שיוסיף היישוב בניין, תוסיף הנשמה חורבן. ודור יקום וחי. ישיר ליופי וחיים. ועדנה בלידה ינק מטל שמיים. ומהדר כרמל ושרון. מה זה כרמל? כרמל זה דבר שהוא גבולי. בין ההר לים, למשל. כן? או בין המדבר ליישוב. או היער, או כרמלית, בין רשות היחיד לרשות הרבים. זה כרמל. שרון, מה זה? שירה. שירה, איזה? שיר מרובע. שיר פשוט, שיר כפול. ומהדר כרמל ושרון. שפעת רזה ההוויה, תקשיב אוזן עם חי. כלומר, זה חזרת הנבואה. ומעדן, אבל שימו לב ששיבת הנבואה לישראל, שיבת רוח הקודש, כלולה גם בתחייה של החיים. השבת הרגש האומנותי. הרחבת מרחבי התרבות והכללתם בקודש. לכן מי שיאמר, אנחנו עוסקים רק במצווס. יש מצוות מדינה, יש מצוות צבא, מצוות אומנות אין. לפי הרב קוק זה הפוך. אם התחייה שלך היא תחייה אמיתית, היא חייבת לכלול בתוכה תחייה תרבותית גם כן. כפי שהוא כותב במכתב שלו לבית ספר בצלל לאומנויות. הסממן אמיתי לתחייה זה כאשר עוסקים בתפל. ומעדן שירה ויפי חיים אור קודש ימלא. וההוויה כולה לא תדובב. בחירי הרני לך מותרת. כלומר, המטרה של הרב היא הפיוס בין האדם לבין ההוויה. היה יהודי אחד בשם פרנץ רוזנצוויג שקצת הבין את זה. הוא דיבר על זה שיש גט קריטות בין האדם לבין העולם. מאז התפתחות הציביליזציה. האדם חי בניקור ביחס לטבע. ויש לפעמים ניסיונות לשוב אל הטבע, ואז זה הופך את האדם לברברי. כל התנועות הפשיסטיות דיברו על שיבת האדם אל הטבע. והרב כאן מדבר על פיוס. הפיוס מתוך ההקשבה אל דבר השם, שחל דרך התחייה הלאומית האוניברסלית של עם ישראל. תודה רבה.